דרך חיים ד' שבט.
לעומת אהבת המלאכה שבה עסקנו היום, אנחנו רואים במערל את הביקורת הגדולה שמופיעה בדברי חז"ל גם על השררה. אתמול דיברנו על אהבת המלאכה, עכשיו נראה את ההתנגדות לשררה. בשררה אמרו, אוי לה לרבנות שקוברת את בעליה, שאין לך נביא שלא קיפח ארבעה מלאכים בימיו. החז"ל לומדים על כך שתמיד הנביאים התנבאו בימי כמה מלאכים. למשל ירמיה, אז הוא ניבא בימי צפניה ויושיהו ויותה, ישעיהו בימי כמה מלאכים. זאת אומרת שאתה רואה שהנביא האריך ימים והמלאכים התחלפו. למה? כי הרבנות מקברת את בעליה. יותר מזה אמרו, שרבי יוחנן אומר שמת יוסף קודם אחיו בגלל שהוא עסק ברבנות. זאת אומרת שהשררה היא הפוך מהמלאכה. למה? היא מקצרת מציאותו בעולם הזה. אתמול דיברנו על זה שנהנה מגיע כפיו, אשריך בעולם הזה. זאת אומרת שהוא מעריך את ימיו בעולם הזה, ואילו מי שעוסק בשררה אז הוא מקצר מציאותו. למה? מה שבעל השררה מקצר ימיו בהר מוזה במקומו, כי בעל השררה מיוחד לעצמו כאשר מנהיג עצמו ברבנות ובשררה, ובזה נבדל מן הכלל עד שהוא נחשב יחידי ופרטי בעצמו, כמו שהתבהר כי בעל השררה מיוחד לעצמו. הנה זה אמרו, אל תתוודע לרשות, שאין מקרבים את האדם רק בשביל הנעתן. דבר זה ידוע, כי היחידי והפרטי אין כוחו כמו מי שהוא הכלל. כן, אומר המהר"ל, כשאדם עסוק בשררה שלו, אז הוא עסוק כל הזמן במעמד המיוחד שלו. הוא פחות עסוק בהשתלבות שלו עם המרחב, אלא יותר כל הזמן, במה אני נבדל, במה אני שונה. כי אם הוא כל הזמן צריך להבליט את השוני שלו, את המיוחדות שלו, את המעמד על שלו, אז בעצם כל הזמן מנתק את עצמו, כל הזמן צריך להבדיל ולהרחיק את עצמו מהחיים, מהכלל, מההשתלבות בעולם. בעצם אתה הולך באיזשהו מקום נגד הטבע. הטבע של העולם הוא הכלל, הוא מכלול של דברים, מורכבות, יחסי גומלין, הוא מערכתי הטבע. אתה בעצם הופך להיות יצור שהוא זר לעולם הזה. בעולם הזה מדרש אומר כולם לובים מלווים מכולם, כולם משתפים פעולה אחד עם השני, הדומם משפך פעולה עם הצומח והצומח עם החי. זה ככה העולם בנוי, כמערכת מורכבת, ואתה כל הזמן רוצה להבדיל את עצמך. אתה לא עם העם, אתה לא עם הזרמים העממיים.
אז שאומרים מרדכי היהודי שרצוי לרוב אחד במגילה, שרש שאומר בגלל שפרה עלה לפרח פרשו מנו את
זה. כן, זה זה.
אז מה מרדכי?
יש מחיר, גם יוסף הוא לא אדם
משהו.
באותו רגע הוא עכשיו משנה למלך, נכון? אז ביותו משנה למלך יש דברים שמרחיקים אותו מהם, גם אם הוא מאוד מאוד אדם טוב, באותו רגע הוא מורחק, הוא לא יכול להיות לגמרי עם כולם בכל דבר. אז יש משהו שהוא קצת מרוחק בהתנהלות שלו, הוא לא יכול לבוא סתם, לבוא לדבר עם אנשים ברחוב, להתפגש איתם, הוא לא יכול, אז הוא כבר עושה נבדל. נכון. הנה זה, לכן כתוב להתרחק מזה. נכון. זה לא טוב רבנות.
למה זה
מקצת? לפני הרבה שנים, ממש לפני הרבה שנים, בא אליי איזה מישהו, תושב, שכן שלי, הוא אמר לי, אני רוצה שתהיה הרב של לילי. אמר לי, אנחנו נארגן, אתה תהיה הרב של לילי. לפני הרבה שנים זה היה, אני חושב, 9 שנים. אמרתי לו, עזוב, מה אני רב של לילי, אני לא רוצה, זה גדול עליי, וזה. שבוע אחר כך, היה ערב חג שבועות, ורציתי להסתפר. ואז אמרתי לו, ולך יש מכונה, בוא תספר אותי. אמר לי, הכל היה קרה, היינו רק בקרבנים. ערב חג, בלגן, בתוך הקרבן הסתפר. אז יצאנו החוצה, הוא סיפר אותי בחוץ. אמרתי לו, אתה רואה, אם הייתי רב בשביל, בחיים לא היה אותו דבר כזה, הייתי יושב בחוץ והיית מספר אותי. נכון, זה לא היה עובר. הבנת, אני לא רוצה להיות. נכון,
יש מחיר. לא,
מה לעשות? אין ברירה, משלמים את המחיר.
לא,
אנשים, אין, אדם יודע שהוא עכשיו, הוא קצת צריך לסבול. זה סבל. זה אין ברירה, זה סבל, שהוא לוקח על עצמו. כי אין ברירה, צריך מישהו שהוא יהיה שר. וזה, אז הוא לוקח על עצמו, הוא יודע שעכשיו הוא לא יכול להיות יחד עם כולם, הוא לא יכול להיות ממש מחובר לכולם. והוא, אין ברירה, הוא צריך לעשות את זה. זה סבל גדול. אבל זה שהדעת השררה מודע לזה, אז הוא ינסה למזער מידת האפשר, מה שלא צריך להרחיק, אז הוא לא ירחיק. הוא ינסה קצת למתן את זה. הוא יעשה הרבה דברים כדי לשמור על הקשר שלו עם הציבור במידת האפשר. כן. זה לא קשור, זה לא עושה שלנו. אנחנו לא מדברים על קצת של העוסק. עוסק בצורכי ציבור זה דבר אחד. אנחנו מדברים על השררה. זה לא העיסוק בצורכי ציבור. הגבאי של הבית כנסת הוא עוסק בצורכי ציבור, אבל הוא לא יושב במקום אחר, ואתה יודע, הוא לא מדבר עם האנשים, והוא לא נמצא ב... הוא כאילו יושב במקום סטרילי. הוא עם כולם, ביחד. כן. תלוי איזה רב.
אבל גם פה הרב, אם זה באמת אדם גדול, אז כמו שהרב הוא כאילו עבד לעם קדוש.
נכון,
כאילו,
יש בזה מחיר.
הוא כולו כללי, אבל...
נכון. אז זאת אומרת, זה דורש ממנו מאמץ להיות כללי. זה מאמץ, זה עבודה. כי התפקיד מוציא אותך קצת מהכלליות. הכלליות הכוונה מהחיבור עם האנשים. וזה עכשיו צריכה להיות מודעות מאוד גבוהה, וההשקעה הנפשית מאוד גדולה להיות מחובר. זה מה שאומר. למשל, נביא דוגמה. המים שבתוך הנהר, שזורמים עם המכלול, שלהם יותר קיום מהמים המיוחדים. בעל השררה מיוחד בעצמו, אינו תוך הכלל של שאר הבריות. הוא מורחק קצת מהטבע, מהתחושות של הציבור, מהרגשות הפשוטים. הרב קוק מדבר על זה באורות הקודש, שגם תלמיד חכם יש לו פגם, יש לו גם תלמיד חכם. למה? גם תלמיד חכם הוא קצת נבדל. אז יש משהו בריחוק שלו מהעם שפוגע בו, הוא נפגע מזה. כי משהו מהרגשות העממים, מהבריאות העממית, מהיחסים עם הסביבה, כל מיני דברים נחסרים ממנו, הוא משלם על זה מחיר. הוא צריך לראות איך הוא מאזן את עצמו. תמיד חם צריך לאזן את עצמו כל הזמן.
זה בטבעיות.
הוא מאבד, זה הנושא שלנו. משהו בטבעיות מאבד. זו שראש הממשלה לא יכול להתנהג בצורה טבעית. הוא לא יכול. לא יכול לבוא סתם מה נשמע מעניין. הוא לא יכול. יש לו איזה מעמד, משהו שזה זה, 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 זה מרחק שנוצר. שזה מחירים שהוא משלם על זה. כן.
אני עוד לא הבנתי. הוא אומר כאילו... שאסור שתהיה שררה, או
הוא לא אומר שאסור, הוא אומר, תדע לך מה המשמעות שלה, מה ההשלכות. זה שאתה מודע לזה. אז א', אל תרדוף אחרי זה בצורה לא טבעית. תבין את המחיר של זה. גם כשיש שררה, תמזער את הריחוק. תבין את החשיבות של יצירת קשרים, לשמור על מוטיבים שקשורים לציבור עדיין, לעממיות, למכלול. זה הרבה תשומת לב צריך לזה.
יש מקומות שבמובהק חייבים שררה בצורה גדולה, כמו בצבא נניח.
נכון. וגם שם, אז צריך לדעת שיש לזה מחירים. ואדם צריך לבדוק איך הוא מאזן את עצמו, איך הוא בודק, איך הוא לא נכנס לשררות שאולי לא צריך אותן. לפעמים יש כל מיני דברים שאין צורך בהם, שהם לא מהותיים לשררה. הם סתם, הם כבר דברים סתם מרחיקים אותך מהציבור, בשביל מה צריך את זה. זה נקרא שהרבנות קוברת את בעליה, אתה נשאר לבד, אתה בעצם מנותק מהחיים, זה נקרא מוות. קוברת הכוונה, אתה קצת מת. מה זה מוות? מוות זה שיחידה אחת מתעתק מהאורגניזם הכללית. זה מוות. אתה מנותק מהאורגניות הכללית, מהזרימת החיים הכללית. יש בזה צד של מוות. כי הכוח הכללי יותר מקוים. כמו שתראה, שהכללים מקוימים, כל אשר יש לו כוח כללי, יש לו קיום. לכך אוהב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות, הכוונה שנא את הנבדלות. אל תתבלה לרשות, כי המלאכה היא שלמות האדם, כמו שברנו, ורבנות, אף שיש בה מצד מה שלמות, שנא אותה, לצא שכרו בהפסדו. התחברות לרשות הוא דבר שאין ראוי לעלות הלב כלל. זה לא אומרים, אל תהיה בעסוק ברבנות, שנא את הרבנות. פה אומרים, אל תתבדל לרשות, אל תיכנס לפינה הזאת בכלל. אל תחפש להיות כל הזמן בקשרים עם השלטון. למה? אין בזה שום תועלת. שאין מקרבים את האדם אלה לפי הנעתן. כך פירוש דברי שמעיה. כבר בארנו כי כל אחד מן הזוגות בא להזהיר מוסר שהוא דבר גדול, כפי מעלת האיש, כוח המוסר שלו. ולפיכך בא להזהיר כאן שאוהב את המלאכה, כי הוא דבר גדול שתולה בה עיקר גדול בפרט אצל החכמים. לא בלבד השלמות שהוא מגיע מן המלאכה, יותר על זה כבוד שמו יתברך, דברים שעסקנו אתמול, שראוי ששמו יתברך הוא בעולם על ידי החכמים בפרט. עד כאן דבריו של שמעיה. אבטליון משלים גם הוא את דבריו בכל מקום, שהראשון מהזוג מוסרו, אמרנו מה שיעשה, זה הצד החיובי, והצד ששייך לאהבת השם, כמו שאמרנו שהמהות של אהבת המלאכה ושנאת הרבנות בסופו של דבר לאהוב את השם, לאהוב את העולם, לאהוב את המלאכה ולהאהיב שם שמיים על הבריות, כל מיני מרכיבים של אהבת השם. כאשר יראו תלמידי חכמים את ההנהגות שלהם, איך אדם תמיד חכם אוהב את המלאכה ולא חפץ להיות מאחרים, זה גורם לאהבת השם. גם אמרנו שאהבת המלאכה שתי בחינות, היא מביאה אהבת השם כמו שהתבר למעלה. אני כן, שתי מוטיבים של אהבת השם, אחד כלפי חוץ, אחד כלפי פנים, ולשנוא את הרבנות. כששנוא את הרבנות בעצם אתה אוהב את השם, אוהב את עבודת השם, זה הצד השני של המטבע, כי אתה לא מבקש את השרה, אתה רוצה לעבוד את השם, אתה רוצה לעבוד את האמת, לעשות מה שצריך לעשות, אתה לא לחפש את המעמד. כי בעל השרה, בעל הרשות מבקש כבוד וגדולה, ובמקום זה היית צריך לבקש את מה? את כבודו וגדולותו של המקום, של הקדוש ברוך הוא. זה תרתי דסתרי. אם אתה מבקש את הכבוד שלך, את המעמד שלך, באותו רגע המחשבות שלך לא נתונות לכבודו ומעלתו של ריבונו של עולם, כמו שמצאנו אצל מלאכים שזה סותר. ואי אפשר שיהיה בעל השרה ניצול מזה כלל. תמיד בעל השרה מתמודד, וזה התמודדות מאוד מאוד קשה, כל בעשרה, במה אתה עסוק? בכבודו שלך, בכבוד בשר ודם, ובכבוד שמיים. לכן אי אפשר שיהיה שלם באהבת השם, רק על ידי אלו הדברים שיואב את המלאכה וישנא את רבות, בא להתוודע לרשות. כל המביאים הכנעה, להכניע עצמו תחת השם, כל זה עניין של אהבה. אחרי שדיברנו על אהבה, בא אבטליון להשלים את שואב בית דין, להזהיר על ההפך, על מה מאוד מאוד צריך להיזהר, היזהרו, שלא לעשות, כדי להימנע מחילול השם. אז אומר המהר"ל, שמעיה הדגיש דברים שקשורים לקידוש השם בעיני הבריות, ופה צריך להיזהר, כמו שמסיים את משנה י' נמצא שם שמיים מתחלל. פנייה לחכמים, יזהרו בדבריכם, שלא יהיו נתפסים בדבריכם, וילמדו התלמידים שאינם מעוגנים, ויתלו עצמם באילן גדול בחבלי שו, ויחס ושלום שם שמיים מתחלל על ידם. מה שאמר פנתחו בחובת גלות ודגלו למקום מים הרעים, למה זה, מה קשר פה לגלות ומים הרעים? כי בלא זה אין ראוי להושיע לפניו כלל תלמיד שאינו כשר והגון. ולכך אמר שמה תחו בחובת גלות יגנו למקום מים הרעים. זאת אומרת, באמת לכתחילה, אם אתה רואה תלמיד שאינו הגון, אז מה השאלה בכלל? גמרא מפורשת אומרת שאסור ללמד תלמיד שאינו הגון. אבל מה, מתי יכולה להיות תקלה? שמה יכול להיות שבמקרה אתה תהיה בגלות, וכשאתה תהיה בגלות אתה תגלה למקום מסובך, ואתה לא תבחין, לא תכיר בני אדם, ובגלות קשה לבחור תלמידים טובים. אתה תהיה במציאות שבה יהיו לך לא יהיו לך תנאים לברור טוב את התלמידים, ואם תגלו למקום שהתלמידים שם לא מעוגנים, לכן עוד יותר תצטרכו להיות נזרים בדבריכם, כי יהיו שם תלמידי חכמים לא מעוגנים. ואשתו התלמידים הבאים מאחריהם, אין הכוונה התלמידים הרעים, רק פירוש תלמידים אחרים יקבלו מהתלמידים הלא מעוגנים, כך פירוש המהר"ל. אם לא יגלו, אם אתם לא גולים, בוודאי חייבים גם כן לשים לב לתלמידים מעוגנים, אבל התלמידים מעוגנים הם יהיו התלמידים העיקריים, אז אפשר לסמוך עליהם שהם יבטלו את התלמידים שאינם מעוגנים, שהם המים הרעים. אבל אם תהיה חובת גלות, יהיו שמים רעים ולא יהיו שם תלמידים מעוגנים, ולא נזרים מדברים, אשתו התלמידים הבאים אחרים. פירוש אשתו התלמידים, תלמידים מעוגנים, אשתו למים הרעים, דברי התלמידים שאינם מעוגנים, התלמידים הלא מעוגנים ישפיעו על התלמידים גם הטובים, יקלקלו אותם, ובני האדם שותים מהם. התלמידים שהם רעים בעצמם לא מקפיד, מישהו תלמיד שהוא לא הגון, מה אני יכול לעשות? כבר בלי זה, גם אליו אחי הוא לא הגון. אז השם שמיים לא כל כך מתחלל על ידו יותר. אבל כשזה הולך ומתרבה, יש יותר חילול השם. עד כאן פירוש אחד. עוד יש לפרש, כי אמר שם תחו וחובת גלות לגלות למקום אחר, וכאשר תחו וחובת גלות בעצמכם, מתחייב בזה גם שתורתכם תהגו לה לתלמידים זרים, גם התורה תצא לגלות, גם היא תעבור ידיים ותגלה למקומות שאין לכם שליטה עליהם, וכאשר אדם גולה למקום זר, גם תורתו גולה, וזה שאמר שם התחוב הוא חובת גלות וכו'. אז אם כן, זהירות גדולה של חכמים על ההשפעות הסביבותיות שלהם. אז כמו שיש השפעה סביבתית שאדם צריך להיזהר בהתנהגות שלו, שזה דיבר שמעלה, יש השפעה סביבתית שאדם צריך להיזהר, אדם בעל מעמד, במסרים שהוא מעביר, נקפיד עליהם מאוד. הדבר ששמעיה ואבטליון, אם כן, שניהם מלמדים מוסר שעניינו קידוש השם, שיש שמו יתברך מקודש על ידי החכמים, וחלילה לא יתחלל. שמעיה לימד מוסר על ידי החכמים יואב שמו יתברך, כשיראה שהם אוהבים את המלאכה ולא רוטפים לא אחר הרמון ולא אחר השרה. כל הנהגה כזאת היא קידוש השם, שאין לך הנהגה יותר רגונה כמו זאת. ואבטליון מזהיר שיהיו נזרים שלא יחס ושלום שם שמיים מתחלל על ידי הדיבורים, זה תירת שמיים. אמר אבטליון, חכמים יזהרו בדבריכם, אם כן הוא משלים מדברי שמעיה, יש במוסר אחד לגמרי, שמעיה אומר שמעת רבנות, כשמעת הציבור תלוי, שיש בידה למחות, כן, הרבנות אמרנו, יש לך אחריות, אם אתה לא תבצע את מלאכתך נאמנה, אז הגמרא אומרת בשבת, שאנו דברי רשויילות, האנשים שיש להם כוח להוכיח, לתקן דברים, הם לא מתקנים, נתפסים על כל העולם, נתפסים ללבון לדור. ואבטליון להשלים את המוסר הזה, שאפים לא בעל שררה, רק רב, שים לב מה אתה מלמד את התלמידים, אתה קצת בעל שררה, ולכן ראוי שלא יאשמת הרבים תלוי בו, שלא ינער זה בדבריו, ויש שם שמיים חס ושלום מתחלל על ידו. ושני משלימים מוסר אחד, שלא יבקש האדם להיות בעל שררה, כי תלוי בו כמה תקלות ומכשולות הרבה, רק יאהב את המלאכה. כבר אמרנו כי הזוג הרביעי בא לתקן ההנהגה עם אותם שם תחתיו, הנשיא מלמד מה שיעשה, לא תמיד. צוות עשה אהבת השם, ואב בדין מזהיר לא תעשה, יראת שמיים, פירוש זה נכון. הזוג הזה, שמעיה ואבטליון, הם היו מקהל גרים. כך אמרת הגמרא בגיטין, פרק חמישי, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, והם שמעיה ואבטליון. וכך מספרת הגמרא גם ביומה, שהיה כהן גדול אחד שהוא לא היה כל כך צדיק, והעם ליווה אותו בסוף יום הכיפורים, ופתאום ראו את שמעיה ואבטליון, אז כולם עזבו את הכהן הגדול, והלכו העם אחרי שמעיה ואבטליון. הכהן הגדול נעלב ואמר, מה אתם הולכים לבני הגויים? ככה הוא קינה לשמעיה ואבטליון בגנאי, גנא אותה, אמר, הם בני גויים. לשון גנאי, כי הם באו מבניו של סנחריב, כך כתב הרשב"א שם, שהם גרים. אין הפירוש שהם עצמם היו גרים, כי אי אפשר למנות נשיא ואב בית דין מישהו שהוא גר. אמרה ביבמות אומרת שכל משימות, כל התפקידים הציבוריים חייבים להיות רק מקרב דרך, אלא שהם צאצאי גרים, באו מן הגרים, ובוודאי האמא שלהם הייתה ודאי ישראלית, ולכן היה מותר למנות אותם נשיא ואב בית דין. היה מי שפירש שהם עצמם היו גרים, וזה ודאי טעות גמור, כי אחד היה נשיא ואחד אב בית דין, כמו שמפורך שמפורך חגיגה. והתבהר למעלה כי כל מוסרי אבות מקושרים וסודרים כפי הראוי לסדר את האדם הבריאות, אשר אדם שייך עליהם, זה נחשב תיקון האדם. ואחר שהזוג לפני זה, שלפני זה נתן מוסר, האדם מתנהג עם אותם שהוא דן עליהם, מישהו שופט, דיברנו על השופט, ניתאי ארבלי ויהושע בן פרחיה, שייכות על הציבור, הרי יש לדיין חיבור ושייכות על נדונים, ותיקון שלישי, בא הזוג הזה הרביעי, לתקן את ההנהגה באותם שנחשבים עוד יותר רחוקים, ההנהגה של בעל השררה, שהמרחק שלו גדול מהציבור, כי בעל השררה נבדל מי שמסתרר עליהם, בעל השררה שלו חיבור לבני אדם שהוא בעל השררה עליהם, הדבר זה מבואר עם כל בעל השררה מנהיג את העם וכו'. ואף הרב נשב בעל השררה לתלמידים, כל זה עניין אחד עם הנהגה שם תחתה ואין להאריך. בסוף הוא אומר אין להאריך. טוב. אמר בסוף שאין להאריך. טוב, קצר. משנה י' ב', הזוג האחרון מחמשת הזוגות, הלל ושמי קיבלו מהם. הלל אומר, רבה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. והוא היה אומר, יש פה עוד שתי משניות שנכנסות להילל, גם משנה י' ג' וגם משנה י' ד'. הילל ושמי, הזוג הזה החמישי באו ללמד מוסר על עיקר גדול. מה הנושא שבא הילל ושמי עסוקים בו? העולם הזה מסוגל למחלוקת ביותר מכל הדברים שבעולם, כי זה עניין העולם הזה, שהוא עולם הפירוד והחילוק, ולכך המחלוקת רגיל בעולם. כן, העולם הזה מלא מחלוקות. ככה העולם הזה נברא. העולם הזה נברא בצורה כזאת מיסודו של הבדלים וניגודים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת אומרת שהשיטה פה ללמוד דברים, להתקדם בדברים, להתפתח, אין דרך אחרת אלא לניגודים. זה הכלל פה בעולם. כל דבר, אתה רוצה ליצור משהו, אתה רוצה להבין משהו, אתה רוצה לקדם, כל דבר שאתה רוצה, העולם הזה אומר, השיטה היא רק על ידי ניגודים. כך גם לימוד תורה, כך גם כל דבר. רק על ידי ניגודים מתפתחים דברים כאן במציאות. כך העולם הזה נברא. העולם הזה מלא מלא מחלוקות. וזה תוכל להבין שאתה רואה שבאותו יום שנברא העולם, באותו יום היה מחלוקת. קין והבל. וזה תראה כי המחלוקת מסוגל לעולם הזה, מסוגל לכוונה מהותי לעולם הזה. זה דבר מהותי בעולם הזה, המחלוקת. העולם הזה הוא עולם החילוק והפירוד. הדברים לא מופיעים כאן בצורה אחדותית. אלא צריך לחפש את האחדות, היא נעלמת. לכן, כיוון שזה נושא מאוד מרכזי פה בעולם, אחד הנושאים הכי הכי דחופים לעסוק בהם, איך מתמודדים עם ניגודים, עם חילוקים ומחלוקות. לכן, אומר הלל הזקן, ראוי שיהיה מחזיק בעולם ברדיפת שלום בין איש לחברו. כדי להתמודד נכון עם המציאות, אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד כל הזמן, עבודה מאוד קשה, רודף שלו. מה זה לרדוף? זאת אומרת שזה קשה, צריך לרדוף אחרי זה. כי יש בעולם פירוד וחילוק. זה העולם, זאת המציאות. ואתה בתור אדם, התפקיד שלך זה מידתו לחבר המחולקים. לעשות את העבודה הגדולה הזאת, שהיא לא קלה בכלל, להסביר איך הניגודים מבין שניהם יוצא דבר שלם. שהניגודים מוציאים דבר אחד בסופו של דבר. אלא שיש לשאול על המאמר הזה הרבה. קודם כל הלל אומר רבי מתלמידיו של אהרון. ודאי זה נכון שאהרון היה רודף שלום ואוהב שלום. אבל איפה זה כתוב בתורה? זה לא כתוב בשום מקום, בפירוש. כתוב על אהרון הרבה דברים, אבל לא כתוב אוהב שלום, לא כתוב רודף שלום. זה הכל דרשות חז"ל. זה רמז במלאכי, כתוב בשלום מישור הלך איתי ורבים משיב מאבון. על זה שמה, לא שמה חילה לומר ואת המדם שלום, אדם שלום, אדם שלום. מה, זה ידוע לכולם? זה פסוק במלאכי, לא כולם פקיעים בתנך. ועוד, אוהב את הבריות. איפה זה כתוב בתנך שאהרון אוהב את הבריות בחמישה חמישי תורה? זה לא כתוב. כתוב שהוא עבד בבית המקדש, כתוב שהוא הקריב קורבנות. איפה כתוב שהוא אהב את הבריות? ועוד, אמר שיהיה מתלמידיו של אהרון. וכי אף אם יהיו לו אלו מידות, מניין שיהיה מתלמידי אהרון? כי אהרון, הוא היה כהן גדול. קדוש, קדוש השם. אז גם אם אתה רודף שלום, אז זהו כבר, אתה תלמיד, אתה יודע מה זה להיות תלמיד של אהרון? תלמיד של אהרון זה להיות אדם קדוש. טוב, אתה בחור נחמד, אתה עושה שלום, אז זהו, אתה כבר תלמיד של אהרון, קיבלת תעודת תלמיד. ועוד, קשה לומר, למה הוא צריך ומתלמידיו של אהרון? בשביל מה צריך את זה בכלל? אתה רוצה להגיד לאנשים לרדוף שלום? תגיד, תרדוף שלום, מספיק. למה אתה צריך להביא את אהרון, הכהן הגדול, בשביל לדבר על הנושא של שלום? אתה דבר ישירות, כמו כל החכמים לפני כן דיברו ישירות על איזה נושא, תגיד. ועוד קשה שחיבר אל המאמר הבא, הלל אומר מאמר נוסף במשנה י' ג', הוא היה אומר, מביא עוד משנה של י' ג', נגד שמה עבד שמה. זאת אומרת, מי שעולה לגדולה שמו הולך לאיבוד, מה, וזה לא מוסיף יסף. מי שלא לומד תורה יש לו אבון. למה זה קשור לכאן עכשיו? כן.
יש לנו היום בחברה שאנחנו מתווכחים על עניינים, לדוגמה פוליטיים, שצד אחד חושב שמה שיציל את המדינה זה לעשות ככה, והצד השני חושב בדיוק הפוך, ושזה האסון מה שהוא חושב. מה שעכשיו אנחנו רואים שזה בעצם זה מה שאמור להיות.
כן, זה נורמלי, כן, זה בסדר גמור.
אז זה נורמלי להתווכח.
להפך, תתווכח, כי זה ככה צריך להיות.
למה? רואים שפשוט צריך לעשות אחדות, זה בכלל לא קשור על ה...
ויכוח יש. השאלה צריך להבין מה זה נקרא שלום. עכשיו, זו סוגיה, מה זה נקרא שלום? הרי אתה לא יגמרו ויכוחים, יהיו מלא ויכוחים, תמיד יהיו ויכוחים, כי זה המהות של העולם. לשאלה, מה משימת השלום הזה? עבודה פה לא פשוטה, צריך ללמוד את עכשיו. מה זה נקרא לעשות שלום? להפסיק שלא יהיו ניגודים, אתה תומד את הראש בחול, בוודאי, העולם מלא ניגודים. גם אם לא יהיו בעיות פוליטיות, תמיד אנשים ימצאו על מה להתווכח. כל הזמן יש ויכוחים. כל הזמן יש ניגודים. כן.
אם זה מהות העולם, אז למה יש עניין בגמרא למעט במחלוקות?
יש למעט מחלוקות שלא לשם שמיים.
לא, אבל גם בתוך סוגיות, מנסים כאילו לצמצם את המחלוקת, להראות ש...
לא, לא לצמצם, לדייק. לחדד מה נקודת הוויכוח, כדי להבין טוב טוב את הוויכוח. אז רוצים להבין טוב טוב מה בדיוק הוויכוח. אז לפעמים אתה מחדד דברים בשביל לדייק. זה פה נקודת הוויכוח, פה ופה פה לא התווכחו, בשביל לחדד על מה באמת מתווכחים. אז אנחנו מבינים יותר טוב את הדעות. אבל כן, יש ויכוחים. ויכוחים תמיד יהיו, תמיד יהיו ויכוחים. השאלה היא לא האם יהיו ויכוחים, אלא אם יהיה שלום. זאת אומרת, לא כל ויכוח משמעותו שאין שלום. ויכוחים עלולים לגרום מצב שאין שלום. אנחנו צריכים לברר איך ויכוחים קמים בעולם ויש שלום. זאת השאלה. שאלה לא פשוטה.
תלמידי חכמים.
נכון. זה העבודה. זה עכשיו הנושא שאנחנו נכנסים אליו. גם מה זה קשור אם אין אני למי לי? למה משנה י' עוסקת באם אין אני למי לי? למה זה קשור לנושא שלנו? חוץ מזה, עוד מדקדק בדברי שמאי, עשה תורתך כן, ואמור מעט ועשה הרבה, ואין כבר כל אדם בסבר פנים יפות. שלושה דברים שאומר שמאי, שהם לכאורה לא קשורים אחד לשני בכלל. ללמוד תורה זה דבר אחד, לדבר מעט, לעשות הרבה זה דבר אחר, להתנהג, לקבל אנשים יפה זה דבר שלישי, מה הקשר, מה החיבור שלהם יחד. יש פה סדרה של קושיות על כל ארבעת המשניות הקרובות. יש פה מערכה גדולה, מערכה של ארבע משניות, שתסתיים עוד שלושה דפים. כן, אז אנחנו צריכים לאט לאט לנסות קודם כל להבין את הסוגיה הראשונה, סוגיית המחלוקת, שאנחנו מבינים שהיא הסוגיה העיקרית פה שעומדת על הפרק. השאלה אם נתחיל, אני לא יודע, עכשיו שמונה, צריך לסיים בשמונה וחצי. טוב, אז מחר בעזרת השם, בשורות טובות.
חיים דלת שבט.
לעומת אהבת המלאכה שבה עסקנו היום, אנחנו רואים במערל את הביקורת הגדולה שמופיע בדברי חזל גם על השררה. וכמו דיברנו על אהבת המלאכה, עכשיו נראה את ההתנגדות לשררה. בשררה אמרו, אוי לה לרבנות שקוברת את בעליה, שאין לך נביא שלא כיפח ארבעה מלאכים בימיו. החזל לומדים על כך שתמיד הנביאים התנבאו בימי כמה מלאכים, למשל ירמיה, אז הוא ניבא בימי צפניה ויושיהו ויותה ישעיהו בימי כמה מלאכים. זאת אומרת שאתה רואה שהנביא האריך ימים והמלאכים התחלפו. למה? כי הרבנות מקברת את בעליה. יותר מזה אמרו, שרבי יוחנן אומר שמת יוסף קודם אחיו בגלל שהוא עסק ברבנות. זאת אומרת שהשררה היא ההפוך מהמלאכה. למה? היא מקצרת מציאותו בעולם הזה. אתמול דיברנו על זה שהנהנה מגיע כפיו, אשריך בעולם הזה. זאת אומרת שהוא מעריך את ימיו בעולם הזה, ואילו מי שעוסק בשררה, אז הוא מקצר מציאותו. למה? מה שבעל השררה מקצר ימיו, בארמו זה במקומו. כי בעל השררה מיוחד לעצמו, כאשר מנהיג עצמו ברבנות ובשררה, ובזה נבדל מן הכלל, עד שהוא נחשב יחידי ופרטי בעצמו. כמו שהתבהר, כי בעל השררה מיוחד לעצמו. בני זה אמרו, אל תתוודע לרשות, שאין מקרבים את האדם רק בשביל הנעתן, דבר זה ידוע, כי היחידי והפרטי אין כוחו כמו מי שהוא הכלל. כן, אומר המהר"ל, כשאדם עסוק בשררה שלו, אז הוא עסוק כל הזמן במעמד המיוחד שלו. הוא פחות עסוק בהשתלבות שלו עם המרחב, אלא יותר כל הזמן, במה אני נבדל, במה אני שונה. כי אם הוא כל הזמן צריך להבליט את השוני שלו, את המיוחדות שלו, את המעמד על שלו, אז בעצם כל הזמן מנתק את עצמו, כל הזמן צריך להבדיל ולהרחיק את עצמו מהחיים, מהכלל, מההשתלבות בעולם. בעצם אתה הולך באיזשהו מקום נגד הטבע. הטבע של העולם הוא הכלל, הוא מכלול של דברים, מורכבות, יחסי גומלין, הוא מערכתי הטבע. אתה בעצם הופך להיות יצור שהוא זר לעולם הזה. בעולם הזה מדרש אומר כולם לובים מלווים מכולם, כולם משתפים פעולה אחד עם השני, הדומם משפח פעולה עם הצומח והצומח עם החי. זה ככה העולם בנוי, כמערכת מורכבת. ואתה כל הזמן רוצה להבדיל את עצמך, אתה לא עם העם, אתה לא עם עם הזרמים העממיים.
אז שאומר מודכה יהודי שרצוי לרוב אחד במגילה, שאומר שאומר בגלל שפרה עלה לפרה פרשו ממנו
צזיין. כן, זה זה.
אז מה מודכה יהודי?
יש מחיר, גם יוסף הוא לא אדם
משהו.
באותו רגע הוא עכשיו משנה למלך, נכון? אז באותו משנה למלך יש דברים שמרחיקים אותו מהעם, גם אם הוא מאוד מאוד אדם טוב, באותו רגע הוא מורחק, הוא לא יכול להיות לגמרי עם כולם בכל דבר. אז יש משהו שהוא קצת מרוחק בהתנהלות שלו, הוא לא יכול לבוא סתם לבוא לדבר עם אנשים ברחוב, להתפגש איתם, הוא לא יכול, אז הוא כבר עושה נבדל. נכון, הנה זה, לכן כתוב להתרחק מזה. נכון, זה לא טוב רבנות. לפני הרבה שנים, ממש לפני הרבה שנים, בא אליי איזה מישהו תושב, שכן שלי, שכן שלי, הוא אמר לי, אני רוצה שתהיה הרב של לילי. אמר לי, אנחנו נארגן, אתה תהיה הרב של לילי. לפני הרבה שנים זה היה, אני חושב, 9 שנים. אמרתי לו, עזוב, מה אני רב של לילי, אני לא רוצה, זה גדול עליי, וזה. אחר, שבוע אחר כך, היה ערב חג, היה ערב חג שבועות, ורציתי להסתפר. ואז אמרתי לו, ולך יש מכונה, בוא תספר אותי. אמר לי, הכל היה קרה, היינו רק בקרוונים. היה ערב חג, בלגן, בתוך הקרוון נסתפר. אז יצאנו החוץ, הוא סיפר אותי בחוץ. אמרתי לו, אתה רואה, אם הייתי רב, שוב, בחיים לא היה דבר כזה, הייתי יושב בחוץ והיית מספר אותי. נכון, זה לא היה עובר. אתה הבנת, אני לא רוצה להיות. אמרתי לו. נכון, יש מחיר. מה לעשות, אין ברירה, משלמים את המחיר. אנשים, אין, אדם יודע שהוא עכשיו, הוא קצת צריך לסבול. זה סבל. זה אין ברירה, זה סבל שהוא לוקח על עצמו, כי אין ברירה, צריך מישהו שהוא יהיה שר, וזה, אז הוא לוקח על עצמו, הוא יודע שעכשיו הוא לא יכול להיות יחד עם כולם, הוא לא יכול להיות ממש מחובר לכולם, והוא אין בדבר, הוא צריך לעשות את זה, זה סבל גדול. אבל זה שהדעל השרה מודע לזה, אז הוא ינסה למזער מידת האפשר, מה שלא צריך להרחיק, זה לא ירחיק, הוא ימסה קצת למתן את זה, ויעשה הרבה דברים כדי לשמור על הקשר שלו עם הציבור בכמידת האפשר. כן, זה לא קשור, זה לא הנושא שלנו. אנחנו לא מדברים על הצד של העוסק, עוסק בצורכי ציבור זה דבר אחד, אנחנו מדברים על השרה, זה לא העיסוק בצורכי ציבור. הגבאי של הבית כנסת הוא עוסק בצורכי ציבור, אבל הוא לא יושב במקום אחר, ואתה יודע, הוא לא מדבר עם האנשים, והוא לא נמצא בו, הוא כאילו יושב במקום סטרילי, הוא עם כולם ביחד, תלוי איזה רב.
אבל גם פה הרב, אם זה באמת אדם קדוש, כמו שהרב הוא כאילו באמת אדם קדוש.
נכון, יש בזה מחיר.
הוא כולו כללי, אבל...
נכון. אז זאת אומרת, זה דורש ממנו מאמץ להיות כללי. זה מאמץ, זה עבודה. כי התפקיד מוציא אותך קצת מהכלליות. הכלליות הכוונה מהחיבור עם האנשים. וזה עכשיו צריכה להיות מודעות מאוד גבוהה, וההשקעה הנפשית מאוד גדולה להיות מחובר. זה מה שאומר. למשל, נביא דוגמה. המים שבתוך הנהר, שזורמים עם המכלול, שלהם יותר קיום מהמים המיוחדים. בעל השרה מיוחד בעצמו, אינו תוך הכלל של שאר הבריות. הוא מרוחק קצת מהטבע, מהתחושות של הציבור, מהרגשות הפשוטים. הרב קוק מדבר על זה באורות הקודש, שגם תלמיד חכם יש לו פגם, יש לו גם תלמיד חכם. למה? גם תלמיד חכם הוא קצת נבדל. אז יש משהו בריחוק שלו מהעם שפוגע בו, הוא נפגע מזה. כי משהו מהרגשות העממיים, מהבריאות העממית, מהיחסים, הסביבה, מכל מיני דברים נחסרים ממנו, והוא משלם על זה מחיר. הוא צריך לראות איך הוא מאזן את עצמו. תמיד חם צריך לאזן את עצמו כל הזמן.
טבעיות.
הוא מאבד, זה הנושא שלנו. משהו בטבעיות מאבד. זו שראש הממשלה לא יכול להתנהג בצורה טבעית. הוא לא יכול. לא יכול לבוא סתם מה נשמע מעניין. הוא לא יכול. יש לו איזה מעמד, משהו שזה, זה, 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 זה מרחק שנוצר. שזה מחירים שהוא משלם על זה. כן.
אני עוד לא הבנתי, הוא אומר כאילו שאסור שתהיה שררה, או
הוא לא אומר שאסור, הוא אומר תדע לך מה המשמעות שלך, מה ההשלכות. זה שאתה מודע לזה, אז א', אל תרדוף אחרי זה בצורה לא טבעית, תבין את המחיר של זה. גם כשיש שררה תמזער את הריחוק, תבין את החשיבות של יצירת קשרים, לשמור על מוטיבים שקשורים לציבור עדיין, לעממיות, למכלול. זה הרבה תשומת לב צריך לזה.
יש מקומות שבמובהק חייבים שררה,
נכון.
בצורה
גדולה,
כמו
בצבא נניח. נכון. וגם שם, אז זה צריך לדעת שיש לזה מחירים. ואדם צריך לבדוק איך הוא מאזן את עצמו, איך הוא בודק, איך הוא לא נכנס לשררות שאולי לא צריך אותן. לפעמים יש כל מיני דברים שאין צורך בהם, שהם לא מהותיים לשררה, הם סתם, הם כבר דברים סתם מרחיקים אותך מהציבור, בשביל מה צריך את זה. זה נקרא שהרבנות קוברת את בעליה, אתה נשאר לבד, אתה בעצם מנותק מהחיים, זה נקרא מוות. קוברת הכוונה, אתה קצת מת. מה זה מוות? מוות זה שיחידה אחת מתעתק מהאורגניזם הכללית. זה מוות. אתה מנותק מהאורגניות הכללית, מהזרימת החיים הכללית. יש בזה צד של מוות. כי הכוח הכללי יותר מקוים. כמו שתראה, שהכללים מקוימים, כל אשר יש לו כוח כללי, יש לו קיום. לכך אוהב את המלאכה, הוא סנה את הרבנות, הכוונה סנה את הנבדלות. אל תתבלה לרשות, כי המלאכה היא שלמות האדם, כמו שברנו, והרבנות, אף שיש בה מצד מה שלמות, סנה אותה, לצא שכרו בהפסדו. התחברות לרשות הוא דבר שאין ראוי לעלות הלב כלל. זה לא אומרים, אל תהיה בעסוק ברבנות, סנה את הרבנות. פה אומרים, אל תתבדל לרשות, אל תיכנס לפינה הזאת בכלל. אל תחפש להיות כל הזמן בקשרים עם השלטון. למה? אין בזה שום תועלת, שאין מקרבים את האדם אלא לפי הנעתן. כך פירוש דברי שמעיה. כבר בארנו כי כל אחד מן הזוגות בא להזיר מוסר שהוא דבר גדול, כפי מעלת האיש, כוח המוסר שלו. ולפיכך בא להזיר כאן שאוהב את המלאכה, כי הוא דבר גדול שתולה בה עיקר גדול לפרט אצל החכמים. לא בלבד השלמות שהוא מגיע מן המלאכה, יותר על זה, כבוד שמו יתברך, דברים שעסקנו אתמול. שראו ששמו יתברך אהוב בעולם על ידי החכמים יפרט. עד כאן דבריו של שמעיה. אבטליון משלים גם הוא את דבריו בכל מקום, שהראשון מהזוג מוסרו, אמרנו מה שיעשה, זה הצד החיובי, והצד ששייך לאהבת השם, כמו שאמרנו שהמהות של אהבת המלאכה ושנאת הרבנות בסופו של דבר לאהוב את השם, לאהוב את העולם, לאהוב את המלאכה ולהאהיב שם שמיים על הבריות, כל מיני מרכיבים של אהבת השם. כאשר יראו תלמידי חמים את ההנהגות שלהם, איך אדם תמיד חכם אוהב את המלאכה ולא חפץ לנות מאחרים, זה גורם לאהבת השם. גם אמרנו שאהבת המלאכה שתי בחינות, היא מביאה אהבת השם כמו שהתבר למעלה. אם כן, שתי מוטיבים של אהבת השם, אחד כלפי חוץ, אחד כלפי פנים, ולשנוא את הרבנות. כשאתה שונא את הרבנות בעצם אתה אוהב את השם, אוהב את עבודת השם, זה הצד השני של המטבע, כי אתה לא מבקש את השרה, אתה רוצה לעבוד את השם, אתה רוצה לעבוד את האמת, לעשות מה שצריך לעשות, אתה לא לחפש את המעמד, כי בעל השרה, בעל הרשות מבקש כבוד וגדולה, ובמקום זה היית צריך לבקש את מה? את כבודו וגדולותו של המקום, של הקדוש ברוך הוא. זה תרתי דסתרי. אם אתה מבקש את הכבוד שלך, את המעמד שלך, באותו רגע המחשבות שלך לא נתונות לכבודו ומעלתו של ריבונו של עולם, כמו שמצאנו אצל מלאכים, שזה סותר. ואי אפשר שיהיה בעל השרה ניצול מזה כלל. תמיד בעל השרה מתמודד, וזו התמודדות מאוד מאוד קשה, שכל בעשרה, במה אתה עסוק? בכבודו שלך, בכבוד בשר ודם, ובכבוד שמיים. לכן אי אפשר שיהיה שלם באהבת השם, רק על ידי אלו הדברים שיואב את המלאכה וישנא את הרבות, בא להתוודע לרשות. כל המביאים הכנעה להכניע עצמו תחת השם, כל זה עניין של אהבה. אחרי שדיברנו על אהבה, בא אבטליון להשלים את שואב בית דין, להזהיר על ההפך, על מה מאוד מאוד צריך להיזהר, היזהרו, שלא לעשות, כדי להימנע מחילול השם. אז אומר המהר"ל, שמעיה הדגיש דברים שקשורים לקידוש השם, בעיני הבריות, ופה צריך להיזהר, כמו שמסיים את משנה י' נמצא שם שמיים מתחלל. פנייה לחכמים, יזהרו בדבריכם, שלא יהיו נתפסים בדבריכם, וילמדו התלמידים שאינם מעוגנים, ויתלו עצמם באילן גדול בחבלי שב, ויהיה חס ושלום שם שמיים מתחלל על ידם. מה שאמר פנתחו בחובת גלות ודגלו למקום מים הרעים, למה זה, מה קשר פה לגלות ומים הרעים? כי בלא זה אין ראוי להושיע לפניו כלל תלמיד שאינו כשר ואגון. ולכך אמר שמה תחו בחובת גלות יגנו למקום מים הרעים. זאת אומרת, באמת לכתחילה, אם אתה רואה תלמיד שאינו אגון, אז מה השאלה בכלל? גמרא מפורשת אומרת שאסור ללמד תלמיד שאינו אגון. אבל מה, מתי יכולה להיות תקלה? שמה יכול להיות שבמקרה אתה תהיה בגלות, וכשאתה תהיה בגלות אתה תגלה למקום מסובך, ואתה לא תבחין, לא תכיר בני אדם, ובגלות קשה לבחור תלמידים טובים. אתה תהיה במציאות שבה יהיו לך קשה, לא יהיו לך תנאים לברור טוב את התלמידים, ואם תגלו למקום שהתלמידים שם לא מעוגנים, לכן עוד יותר תצטרכו להיות נזרים בדבריכם, כי יהיו שם תלמידי חכמים לא מעוגנים. וישתו התלמידים הבאים אחריהם, אין הכוונה התלמידים הרעים, רק פירוש תלמידים אחרים יקבלו מהתלמידים הלא מעוגנים, כך פירוש המהר"ל. אם לא יגלו, אם אתם לא גולים, בוודאי חייבים גם כן לשים לב לתלמידים המעוגנים, אבל התלמידים המעוגנים הם יהיו התלמידים העיקריים, אז אפשר לסמוך עליהם שהם יבטלו את התלמידים שאינם מעוגנים, שהם המים הרעים. אבל אם תהיה חובת גלות, יהיו שמים רעים ולא יהיו שם תלמידים מעוגנים, ולא נזרים מדברים, ישתו התלמידים הבאים אחרים. פירוש ישתו התלמידים, תלמידים מעוגנים, ישתו למים הרעים, דברי התלמידים שאינם מעוגנים, התלמידים הלא מעוגנים ישפיעו על התלמידים גם הטובים, יקלקלו אותם, ובני אדם שותים מהם. התלמידים שהם רעים בעצמם, לא מקפיד, מישהו תלמיד שהוא לא אגון, מה אני יכול לעשות? כבר בלי זה, גם אליו אחי הוא לא אגון. אז השם שמיים לא כל כך מתחלל על ידו יותר. אבל כשזה הולך ומתרבה, יש יותר חילול השם. עד כאן פירוש אחד, עוד יש לפרש, כי אמר שמה תחוב וחובת גלות לגלות למקום אחר, וכאשר תחוב וחובת גלות בעצמכם, מתחייב בזה גם שתורתכם תהגו לה לתלמידים זרים, וגם התורה תצא לגלות, גם היא תעבור ידיים ותגלה למקומות שאין לכם שליטה עליהם, וכאשר אדם גולה למקום זר, גם תורתו גולה, וזה שאמר שמה תחוב וחובת גלות וכו'. אז אם כן, זהירות גדולה של חכמים על ההשפעות הסביבותיות שלהם. אז כמו שיש השפעה סביבתית שאדם צריך להיזהר בהתנהגות שלו, שזה דיבר שמעיה, יש השפעה סביבתית שאדם צריך להיזהר, אדם בעל מעמד, במסרים שהוא מעביר, נקפיד עליהם מאוד. הדבר ששמעיה ואבטליון, אם כן, שניהם מלמדים מוסר שעניינו קידוש השם, שיש שמו יתברך מקודש על ידי החכמים, וחלילה לא יתחלל. שמעיה לימד מוסר על ידי החכמים יואב שמו יתברך, כשיראה שהם אוהבים את המלאכה ולא רוטפים לא אחר הממון ולא אחר השררה. כל הנהגה כזאת היא קידוש השם, שאין לך הנהגה יותר רגונה כמו זאת. ואבטליון מזהיר שיהיו נזרים שלא יחס ושלום שם שמיים יתחלל על ידי הדיבורים, זה תירת שמיים. אמר אבטליון, חכמים יזהרו בדבריכם, אם כן הוא משלים בדברי שמעיה, יש במוסר אחד לגמרי, שמעיה אומר שמע את רבנות, כשמת הציבור תלוי, שיש בידה למחות, כן, הרבנות אמרנו, יש לך אחריות, אם אתה לא תבצע את מלאכתך נאמנה, אז הגמרא אומרת בשבת, שאנו דברי רשויות, האנשים שיש להם כוח להוכיח, לתקן דברים, הם לא מתקנים, נתפסים על כל העולם, נתפסים ללבון לדור, ואבטליון להשלים את המוסר הזה, שאפים לא בעל שררה, רק רב, שים לב מה אתה מלמד את התלמידים, אתה קצת בעל שררה, ולכן ראוי שלא יאשמת הרבים תלוי בו, שלא ינער זה בדבריו, ויש שם שמיים חס ושלום מתחלל על ידו. ושני משלימים מוסר אחד, שלא יבקש האדם להיות בעל שררה, כי תלוי בו כמה תקלות ותשלות הרבה, רק יאהב את המלאכה. כבר אמרנו כי הזוג הרביעי בא לתקן ההנהגה עם אותם שם תחתיו, הנשיא מלמד מה שיעשה, לא תמיד. צוות עשה אהבת השם, ואב בדין מזהיר לא תעשה, יראת שמיים, פירוש זה נכון. הזוג הזה, שמעיה ואבטליון, הם היו מקהל גרים. כך אמרת הגמרא בגיטין, פרק חמישי, מבני בניו של סנחריב, לימדו תורה ברבים, והם שמעיה ואבטליון. וכך מספרת הגמרא גם ביומה, שהיה כהן גדול אחד, שהוא לא היה כל כך צדיק, והעם ליווה אותו בסוף יום הכיפורים, ופתאום ראו את שמעיה ואבטליון, אז כולם עזבו את הכהן הגדול, והלכו העם אחרי שמעיה ואבטליון, הכהן הגדול נעלב, ואמר, מה אתם הולכים לבני הגויים? ככה הוא קינה לשמעיה ואבטליון בגנאי, גנא אותם, אמר, הם בני גויים, לשון גנאי, כי הם באו מבניו של סנחריב, כך כתב הרשב"א שם, שהם גרים. אין הפירוש שהם עצמם היו גרים, כי אי אפשר למנות נשיא ואב בית דין מישהו שהוא גר. אמר רבי ומות אומרת שכל משימות, כל התפקידים הציבוריים חייבים להיות רק מקרב דרך, אלא שהם צאצאי גרים, באו מן הגרים, ודאי האמא שלהם הייתה ודאי ישראלית, ולכן היה מותר למנות אותם נשיא ואב בית דין. היה מי שפירא שהם עצמם היו גרים, אז זה ודאי טעות גמור, כי אחד היה נשיא ואחד אב בית דין, כמו שמפורך שמפורך חגיגה. והתבהר למעלה כי כל מוסרי אבות מקושרים וסודרים כפי הראוי לסדר את האדם הבריאות, אשר אדם שייך עליהם, זה נחשב תיקון האדם. ואחר שהזוג שלפני זה נתן מוסר, האדם מתנהג עם אותם שהוא דן עליהם, מישהו שופט, דיברנו על השופט, ניתאי ארבלי ויהושע בן פרחיה, שייכות על הציבור, הרי יש על הדיין חיבור ושייכות על נדונים, ותיקון שלישי, בא הזוג הזה הרביעי לתקן את ההנהגה באותם שנחשבים עוד יותר רחוקים, ההנהגה של בעל השררה, שהמרחק שלו גדול מהציבור, כי בעל השררה נבדל מי שמסתרר עליהם, בעל השררה שלו חיבור לבני אדם שהוא בעל השררה עליהם, הדבר זה מבואר עם כל בעל השררה מנהיג את העם וכולי. רב הרב נחשב בעל השררה לתלמידים, כל זה עניין אחד עם הנהגה שם תחתיו ואין להאריך. בסוף אומר אין להאריך. טוב. אמר בסוף שאין להאריך. טוב, קצר. משנה י"ב, הזוג האחרון מחמשת הזוגות, הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר, רבי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. והוא היה אומר, יש פה עוד שתי משניות שנכנסות להלל, גם משנה י"ג וגם משנה י"ד. הלל ושמאי, הזוג הזה החמישי באו ללמד מוסר על עיקר גדול. מה הנושא שבא הלל ושמאי עסוקים בו? העולם הזה מסוגל למחלוקת ביותר מכל הדברים שבעולם, כי זה עניין העולם הזה, שהוא עולם הפירוד והחילוק, ולכך המחלוקת רגיל בעולם. כן, העולם הזה מלא מחלוקות, כך העולם הזה נברא. העולם הזה נברא בצורה כזאת מיסודו של הבדלים וניגודים, ככה הקב"ה ברא את העולם. זאת אומרת שהשיטה פה ללמוד דברים, להתקדם בדברים, להתפתח, אין דרך אחרת אלא לניגודים. זה הכלל פה בעולם. כל דבר, אתה רוצה ליצור משהו, אתה רוצה להבין משהו, אתה רוצה לקדם, כל דבר שאתה רוצה, העולם הזה אומר, השיטה היא רק על ידי ניגודים. כך גם לימוד תורה, כך גם כל דבר. רק על ידי ניגודים מתפתחים דברים כאן במציאות. כך העולם הזה נברא. העולם הזה מלא מלא מחלוקות. וזה תוכל להבין שאתה רואה שבאותו יום שנברא העולם, באותו יום היה מחלוקת. קין והבל. וזה תראה כי המחלוקת מסוגל לעולם הזה, מסוגל לכוונה מהותי לעולם הזה. זה דבר מהותי בעולם הזה, המחלוקת. העולם הזה הוא עולם החילוק והפירוד. הדברים לא מופיעים כאן בצורה אחדותית. אלא צריך לחפש את האחדות, היא נעלמת. לכן, כיוון שזה נושא מאוד מרכזי פה בעולם, אחד הנושאים הכי הכי דחופים לעסוק בהם, איך מתמודדים עם ניגודים, עם חילוקים ומחלוקות, לכן, אומר הלל הזקן, ראוי שיהיה מחזיק בעולם ברדיפת שלום בין איש לחברו. כדי להתמודד נכון עם המציאות, אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד כל הזמן, עבודה מאוד קשה, רודף שלו. מה זה לרדוף? זאת אומרת שזה קשה, צריך לרדוף אחרי זה. כי יש בעולם פירוד וחילוק. זה העולם, זאת המציאות. ואתה בתור אדם, התפקיד שלך זה מידתו לחבר המחולקים. לעשות את העבודה הגדולה הזאת, שהיא לא קלה בכלל, להסביר איך הניגודים מבין שניהם יוצא דבר שלם. שהניגודים מוציאים דבר אחד בסופו של דבר. אלא שיש לשאול על המאמר הזה הרבה. קודם כל הלל אומר רבי מתלמידיו של אהרון. ודאי זה נכון שאהרון היה רודף שלום ואוהב שלום. אבל איפה זה כתוב בתורה? זה לא כתוב בשום מקום, בפירוש. כתוב על אהרון הרבה דברים, אבל לא כתוב אוהב שלום, לא כתוב רודף שלום. זה הכל דרשות חז"ל. זה רמז במלאכי, כתוב בשלום מישור הלך איתי ורבי משיב מעוון. על זה שמה, לא שמה חילה לומר ואת המדם שלום, אדם שלום, אדם שלום. מה, זה ידוע לכולם? זה פסוק במלאכי, לא כולם פקיעים בתנך. ועוד, אוהב את הבריות. איפה זה כתוב בתנך שאהרון אוהב את הבריות בחמישה חמישי תורה? זה לא כתוב. כתוב שהוא עבד בבית המקדש, כתוב שהוא הקריב קורבנות. איפה כתוב שהוא אהב את הבריות? ועוד, אמר שיהיה מתלמידיו של אהרון. וכי אף אם יהיו לו אלו מידות, מניין שיהיה מתלמידי אהרון. כי אהרון, הוא היה כהן גדול. קדוש, קדוש השם. אז גם אם אתה רודף שלום, אז זהו כבר, אתה תלמיד, אתה יודע מה זה להיות תלמיד של אהרון? תלמיד של אהרון זה להיות אדם קדוש. טוב, אתה בחור נחמד, אתה עושה שלום, אז זהו, אתה כבר תלמיד של אהרון, קיבלת תעודת תלמיד. ועוד, קשה לומר, למה הוא צריך ומתלמידיו של אהרון? בשביל מה צריך את זה בכלל? אתה רוצה להגיד לאנשים לרדוף שלום? תגיד, תרדוף שלום, מספיק. למה אתה צריך להביא את אהרון הכהן הגדול בשביל לדבר על הנושא של שלום? ותדבר ישירות כמו כל החכמים לפני כן דיברו ישירות על איזה נושא, תגיד. ועוד קשה שחיבר אל המאמר הבא, הלל אומר מאמר נוסף במשנה י' ג', הוא היה אומר, מביא מאוד משנה של י' ג', נגד שמה עבד שמה. זאת אומרת מי שעולה לגדולה שמו הולך לאיבוד, מה, וזה לא מוסיף יסף. מי שלא לומד תורה יש לו אבון. למה זה קשור לכאן עכשיו? כן.
יש לנו היום בחברה שאנחנו מתווכחים על עניינים לדוגמה פוליטיים, שצד אחד חושב שמה שיציל את המדינה זה לעשות ככה, והצד השני חושב בדיוק הפוך, ושזה האסון מה שהוא חושב. מה שעכשיו אנחנו רואים שזה בעצם זה מה שאמור להיות.
כן. זה נורמלי, כן, זה בסדר גמור.
אז זה נורמלי להתווכח.
להפך, תתווכח, כי זה ככה צריך להיות.
למה? רואים שפשוט צריך לעשות אחדות, זה בכלל לא קשור על ה...
ויכוח יש. השאלה, צריך להבין מה זה נקרא שלום. עכשיו, זו סוגיה, מה זה נקרא שלום? הרי אתה לא יגמרו ויכוחים, יהיו מלא ויכוחים, תמיד יהיו ויכוחים, כי זה המהות של העולם. לשאלה, מה משימת השלום? אז העבודה פה לא פשוטה, צריך ללמוד אותה עכשיו. מה זה נקרא לעשות שלום? להפסיק שלא יהיו ניגודים? אתה תומן את הראש בחול? בוודאי, העולם מלא ניגודים. גם אם לא יהיו בעיות פוליטיות, תמיד אנשים ימצאו על מה להתווכח. כל הזמן יש ניגודים. כן.
אם זה מהות העולם, אז למה יש עניין בגמרא למעט במחלוקות?
יש למעט מחלוקות שלא לשם שמיים.
לא, אבל גם בתוך סוגיות מנסים כאילו לצמצם את המחלוקת, להראות ש...
לא לצמצם, לדייק. לחדד מה נקודת הוויכוח, כדי להבין טוב טוב את הוויכוח. אז רוצים להבין טוב טוב מה בדיוק הוויכוח. אז לפעמים אתה מחדד דברים בשביל לדייק. זה פה נקודת הוויכוח. פה ופה פה לא התווכחו, בשביל לחדד על מה באמת מתווכחים. אז אנחנו מבינים יותר טוב את הדעות. אבל כן, יש ויכוחים, ויכוחים תמיד יהיו. תמיד יהיו ויכוחים. השאלה היא לא האם יהיו ויכוחים, אלא אם יהיה שלום. זאת אומרת, לא כל ויכוח משמעותו שאין שלום. ויכוחים עלולים לגרום מצב שאין שלום. אנחנו צריכים לברר איך ויכוחים קמים בעולם ויהיה שלום. זאת השאלה. שאלה לא פשוטה.
תלמידי חכמים.
נכון. זה העבודה. זה עכשיו הנושא שאנחנו נכנסים אליו. גם מה זה קשור אם אין אני לי מי לי? למה משנה י' עוסקת באם אין אני לי מי לי? למה זה קשור לנושא שלנו? חוץ מזה, עוד מדקדק בדברי שמאי, עשה תורתך כן ואמור מעט ועשה הרבה ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות. שלושה דברים שאומר שמאי, שהם לכאורה לא קשורים אחד לשני בכלל. ללמוד תורה זה דבר אחד, לדבר מעט, לעשות הרבה זה דבר אחר, להתנהג, לקבל אנשים יפה זה דבר שלישי, מה הקשר, מה החיבור שלהם יחד. יש פה סדרה של קושיות על כל ארבעת המשניות הקרובות. יש פה מערכה גדולה, מערכה של ארבע משניות שתסתיים עוד שלושה דפים. כן, אז אנחנו צריכים לאט לאט לנסות קודם כל להבין את הסוגיה הראשונה, סוגיית המחלוקת, שאנחנו מבינים שהיא הסוגיה העיקרית פה שעומדת על הפרק. השאלה אם נתחיל, אני לא יודע, עכשיו שמונה, צריך לסיים בשמונה וחצי. טוב, אז מחר, בעזרת השם, בשורות טובות.
Oops.